ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מראש העמוד. מיד אנחנו רואים צורת פפיון, ובשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו דוגמאות של מילים עם ריבוי משמעויות. אחד, המילה ארור, אחר כך נראה טיפול במילה אמן. אנחנו גם כן מדגישים עם פס כפול המילה ודילמה, העלאת אפשרויות חילופיות. הגמרא, תנה, ארור, בו נידוי, בו כללה, בו שבועה. בו נידוי, דכתיב, אור מרוז, אמר מלאך השם, אור ארור יושביה. ואמר אולה, בארבע מאה שיפוי, יש פה איזה שופרות, שמתי, וזה עיקר ענייננו, לכן כבכבנו, שמתי, כוונה נידוי או חרם, בארבע מאה שיפוי שמתי, ברק, ספר שופטים, פרשת שירת דבורה, יותר, זה יותר מפורסם, אז מסופר את העניין הזה שברק בן אבינועם, שהיה שר צבא של עם ישראל באותם שנים, הוא נידה או החרים מרוס. מה שבלי להיכנס לסיפור המקראי ופירושים שונים, מה שחשוב לנו זה לראות שבפסוק הזה כתוב ארור יושביה, ופירושו של אולה שהכוונה ארור יושביה שהם הוחרמו בנידוי, שמתי, ולכן המילה ארור יש לו משמעות של נידוי. בו כללה, דכתיב, ואלה יעמדו על הכללה, וכתיב ארור האיש אשר יעשה פסל. אז במעמד עם ישראל על הר גריזים והר עיבל, רואים שהם יעמדו על הכללה, ומיד רואים שימוש במילה ארור. אז ארור משוייך לכללה. בו שבועה, דכתיב, וישבע יהושע בעת ההיא לאמור ארור האיש לפני השם וכו'. אז כאן רואים את הצירוף בין המילה שבועה במלחמת יריחו, שאסר עליהם יהושע להנות מהשלל, אז וכתוב ארור. אז איפה, מה תפקידו של ארור האיש? הוא חייב אותם באיסור שבועה אם יהנו מהשלל. שורה תרומה, ודילמה תרתי עבד להו, אשבינו ולייטינו. מי אומר שארור הוא שבועה? אולי הוא עשה, גם עשה להם בשבועה, וגם כילל אותם מי שיבוא. אז המילה ארור הוא עומד בפני עצמו, לא קשור לשבועה. אז מעיניין לנו שהמילה ארור משמעו שבועה, אלא מאחה. ואיש ישראל ניגש ביום ההוא ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יוכל וכולי, וכתיב, ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם. אז איפה רואים שבועה אצל שאול אביו של יונתן? רואים אותה שבועה שהוזכר פה אצל יונתן במילה ארור האיש שנאמר על ידי שאול. ודילמה אחנה מיתרתי עבד להו, אשבינו ולייטינו. אולי שאול גם חייב אותם באיסור שבועה שלא לאכול באותו מעמד, וגם מי שכן יאכל הוא יקליל. הגמונה עוד דוחה את האפשרות הזאת. מכתיב וארור, כתוב רק ויואל שאול את העם לאמור ארור, בלי וארור. אז זה לא שארור הוא משהו נוסף לשבועה, הוא שבועה עצמו. אש לדעתי להכי, עכשיו שהגענו להוכחה הזאת שבחוסר מילה האות וו, אנחנו מבינים שארור הוא מילה נרדפת לשבועה. התנמי ההוכחה למעלה מיהושע, לא כתיב וארור, אז אם אנחנו חוזרים לפסוקים שקשורים ליהושע, כתוב וישבע יהושע בעת ההיא לאמור ארור האיש, לא כתוב וארור. ממילא גם שם אפשר לומר שגם מי מההוכחה מיהושע שארור הוא שבועה. אמר רב יוסי בר חנינה, אמן, בו שבועה, בו קבלת דברים, בו האמנת דברים. רשי אומר אמן בו שבועה, העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו. ממשיך רשי, בו קבלת דברים, האומר לחברו על מנת שתקיים לי תנאי כך וכך, ויאמר אמן, קיבל דבריו וחייב לקיים תנאו. בו אמנת דברים, רשי אומר פרוי לענות אמן על דבר תפילה ותחינה שהוא לשון מאמן הדברים, שיהיה רצון, שיהיה אמת כן. עכשיו הוכחות לשלוש האפשרויות האלו. בו שבועה נכתיב ואמרה האישה אמן אמן, זה בפרשת סוטה, נגענו בזה בשיעור הקודם, שמשביעים האישה שהיא לא נתמת, והיא לא אומרת שבועה שלא נתמתי, הכהן אומר, הוא משביע אותה, וסך הכל האישה אומרת אמן. אז מה רואים? שהאמן שנאמר על ידי האישה זו היא השבועה שהיא לא נתמת, לפי כמובן טענתה. בו קבלת דברים דכתיב ארור שלו יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ויאמר כל העם אמן. הם קיבלו באמרה הזאת של אמן, קיבלו על עצמם לקיים את התורה. בו האמנת דברים דכתיב היום ירימו הנביא אמן כן יעשה השם יקם השם את דבריך. אמר רבי אלעזר לאו, המילה לאו שבועה, המילה הן שבועה. בשלמה לאו שבועה דכתיב ולא יהיה עוד המים למבול, וכתיב כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי. אז רואים מה שכתוב ולא יהיה הוא הקיום של הנשבעתי, ממילא לא שבועה. אלא אין שבועה מנהלן, מניין לנו שהן מתפקד כשבועה? סברה הוא מדלב שבועה, הנה משבועה. אמר רב והוד אמר לאו לאו תרי זמני, והוד אמר אין אין תרי זמני. כדי לקבל תוקף של שבועה, המילים האלו צריכים להכפיל אותם. דכתיב ולא יקרת כל בשר עוד ממי המבול, ולא יהיה עוד המים לבבול. ומדלב תרי זמני, הן נמי תרי זמני. רק נדגיש בפסוק שקראנו עכשיו, לא יקרת, המילה לא מופיע בהתחלה, ובהמשך כתוב ולא יהיה עוד, פעמיים רואים את המילה ולא, כדי שיקבל תוקף של שבועה. הראש מביא גרסה חילופית למה שאנחנו קראנו, הבאנו את זה בשוליים, שם הוא מביא להוכיח שלא נהיה שבועה אם הוכפל תרי זמני מהפסוק הזה, לא אוסיף עוד להקות כל חי ולא יהיה עוד המים למבול. וכתיב כי ימי נוח זאת לי אשר נשבעתי, אז ממילא לא אוסיף עוד פעם אחת ולא יהיה עוד פעם שנייה, וזה הקיום של נשבעתי. חוזרה לגמרא, המקלל בכולן חייב, דברי בימים חמים פותרים בעניין איסור כללה, מה דין המקלל בכינויים? תנו רבנן, איש אשר יקלל אלוקיו ונשא חטאו, מה תלמוד לומר? ולא כבר נאמר ונוקב שם השם מות יומת. אז רואים כבר שיש איסור כללה, למה מה אני אמור ללמוד מאיש איש כי יקלל? הגמרא ממשיכה, יכול לא יהיה חייב אלא על שם המיוחד בלבד. אם אנחנו היינו מסתמכים רק על הפסוק ונוקב שם השם, הייתי חושב שאיסור כללה זה רק בשימוש ששם מפורש. מניין למרבות את הכינויים, תמוד לומר, איש איש כי יקלל אלוקיו מכל מקום. בפסוק הזה כתוב אלוקיו, זה בא לכלול גם הכינויים. דברי רבי מאיר, מה שאמרנו, שכללה בכינויים גם כן מחייב, זו שיטת רבי מאיר. והחכמים אומרים, על שם המיוחד במיטה ועל הכינויים באזהרה. החכמים מחלקים בין שם המיוחד, רק זה יכול להביא את אדם לידי מיטת בית דין, אבל כינוי כללה בכינוי זה איסור לאו. רש"י מביא את הפסוק אלוקים לא תקלל, זה איסור לא תעשה, אבל לא מיטת בית דין. והמקלל אביו ואמו, והמשך המשנה בכולן חייב דברי רבי מאיר, וחכמים פותרים. מן חכמים שהם פותרים בקללת הורים בכינוי, רבי מנחם ורבי יוסי דתניא, רבי מנחם ורבי יוסי אומר בנוקבו שם יומת. מה תלמד לומר שם? ברש"י כתוב בנקבו שם יומת קרא יתרה הוא, ותנאו עניין למקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם המיוחד. אז הרש"י מסביר לנו שהפסוק הזה בנקבו שם יומת הוא פסוק מה שנקרא מיותר. אז מה אתה אומר לומר שמה אני צריך את הפסוק הזה? לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם. זו שיטת מה שראינו במשנה, שיטת החכמים, זה בעצם שיטתו של רבי מנחם רבי יוסי, שרק בשם המיוחד האדם עובר על האיסור כללת הורים שמחייב אותו מיתת בדין. ומקלל עצמו וחברו בכולן עובר בלא תעשה. אמר רבי ינאי ודברי הכל, כוונה כולל רבי מנחם, שרק אצל מקלל אביו ואמו הוא מחלק בין שם המיוחד לכינויים, אבל במקלל עצמו או חברו בכל השמות השונים הבן אדם עובר על לא תעשה. הגמרא ממשיכה עם הבאת מקורות, ונציין שיש לנו בשוליים המבנה, המשולש בא להבליט את המילים עצמו והמקור ללאו אצל מקלל עצמו, ואחר כך חברו. אמר רבי ינאי, סליחה, עצמו דכתיב רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. קלו בשמירת נפשו של אדם זה שלא יקלל את עצמו. איפה אומרים פה לאו? לא תעשה. וכדי רבי יבין, אמר רבי לא, תראה מה, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, אינו אלא לא תעשה. ופה יש לנו את המילה ישמר. אז זה הופך את הפסוק להיות בגדר לא תעשה. וחברו דכתיב לא תקלל חרש, זה הלאו למקלל חברו. יקרא השם אלוקים וכן יקרא אלוקים, זו אי עלה הכתובה בתורה. יש פה סימון של אלגש, מבליטים את המילה יתיב. בצד כתבנו שני מעשים שמלמדים על הצורך לחנות. לחנות כוונה לשנות בקריאת משניות ופסוקים של כללה שהם כתובים בצורה ישירה, כלומר בנוכח. יתיב רב קנה כמד רב ידע ויתיב וכמר המתניתין כדתנן. במשנה שלנו מובא דוגמאות, יקחה השם, אז יקחה זה לשון נוכח. רב כהנה ישב ואמר את המשנה כמו שהוא כתוב, זה כוונה כדתנן, כמו שהוא כתוב. אמר לי רב ידע בשומו, אמר קנה, כוונה תגיד במקום יקחה, תגיד יקאו, לשון נסתר. יתב הוא מרבנן כמי דרב כהנה ויתב וכמר, וגם קל התעצחה לנצח תחתך ואיסחך מאור ושרשך מארץ חיים סלע. עכשיו פה זה תור של רב כהנה לומר המלא קנה, זה, לא, זה, זה, זה צורם לשמוע שאתה אומר את הדברים האלו לשונות לשונות איומות, כללות יחתך, לשון נוכח, אז הוא אומר קנה תשנה, תגיד יחתכהו. אז הוא אומר שואת רמה תרתי, למה לי, למה אני צריך את שני המעשים האלו, אחד בעניין קריאת המשנה ואחד כפסוק. תשובה, מה עוד תימה אני מילי מנעיתין, אם היה לי רק את המעשה הראשון הייתי חושב שאיצו מנעיתין ניתן לחנות, לשנות מלשון נוכח ללשון נסתר, אבל בקראי אמא לא מכנין, אולי באמירת פסוקים אין כזה דבר, צריכים לקרוא את הפסוק כמו שהוא, כמה שמלן שגם מי שמצטט פסוק אם זה בצורה כזאת לשון נוכח ולשון כללה יש לחנות. על יקך ויברכך יטיב לך, אם אדם תובע עדים ואומר להם יברכה אם תבוא ותעידוני, והעדים אומרים אין אנו יודעים לך עדות, האם הם עברו על שבועת העדות? רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים. אז איך רבי מאיר רואה פה אם אדם תובע אומר יברכך אם תבוא ותעידוני, איפה רואים פה מין שבועה מחייב אותם בשבועת העדות? הרי סך הכל זה נשמע ברכה שתתברכו אם תבואו ותעידוני. האפשרות היחידה לראות בזה כללה או שבועה על העדים זה רק אם נדייק בכלל לאו אתה שומע הן. אז הגמרא שואלת פה ואנחנו נשתמש בצורת בית באופן מתפך כל כמה שורות כמעקב, זה כתבנו בשוליים שהבית משפיץ למעלה, זה מעקב, זה הם קושיות והפוך תשובות. קטני במנעיתין דרבי מאיר מחייב על סמך מכלל לאו אתה שומעין, אנחנו קוראים לזה לדייק לשון דיוק, לדייק ממה שכתוב, לדייק כוונה לא עניין של דייקנות, להיות בלי טעויות, אלא לדייק מהנאמר לכיוון הפוך ממה שאתה אמרת, כך אפשר להבין לדייק מכך גם ההפך. אבל בעיה כאן שאם רבי מאיר מחייב על סמך מכלל אהבת השומעין, והלט לי לרבי מאיר אין לו את הכלל הזה, אנחנו יודעים מסכת קידושין בענייני תנאים שאדם מתנה תנאי צריך להיות לפי רבי מאיר תנאי כפול, אם כך וכך אז כך, ואם לא כך וכך אז כך, אז אתה צריך לפרש ולפרט את שני הצדדים. לפי מה שאנחנו אומרים פה רבי מאיר מחייב גם בלי שהיה פירוט, הוא רק אמר בלשון חיובי יברכך אם תבוא ותעידוני. אז הגמרא שואלת איך רבי מאיר מחייב על סמך זה, והלט לי לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומעין, הוא בדעה שצריכים לפרט את הכל ולא סומכים על הדיוק, כמו עונה איפוך שבאמת רבי מאיר פותר כי אתה לא פירטת, אתה אמרת רק יברך חיים תבואו ותדוני, כי יעת הרב יצחק טענה כדתנן. רבי יצחק ישמיע את המשנה כמו שיש לנו, רבי מאיר מחייב. אמר רב יוסף, אשתא דענן תנן אחי, אנחנו גורסים רבי מאיר מחייב, וחיית רב יצחק תני אחי, גם רב יצחק גורס כך רבי מאיר מחייב, שמע מן הדווקא תנן. כאן זה לשון דווקא, הכוונה מדויקת. היא, כמו שכתוב, ככה זה. אלא קשיא, אם אתה אומר שאם אתה גורס רבי מאיר חייב, זה לא מכניס אותנו לאותו קושיה שרבי מאיר לטלי מכלל לבת השומעין. הגמונה, כי לטלי בממונה, בענייני ממונות, אז הוא מחייב שהכל יהיה מפורט, אבל באיסורה איטלי, בענייני איסור, כמו הצורך להגיד עדות, לא לכבוש עדות, זה לעניין לשון, עניין איסורים, אז יש לו את הדבר הזה מכלל לב, אתה שומעין. שלא תגמר, הרייס אותה, די איסורה הוא, ויאמר רב איתנחום ברכה חינאי, הינקי כתיב, בפרשת סוטה, מובא שאם היא לא סתתה, אז הינקי, היא תהיה מנוקת, היא תזכה לברכות. עכשיו, מה אם היא לא זכאית, אלא היא כן סתתה, היא כן זינתה, אז היא תקבל כללה, היא תענש. עכשיו, איך אנחנו יודעים? האם אנחנו יודעים את זה מזה שהיא מתברכת, אם היא לא סתתה, אז נדייק מזה שאם היא כן סתתה, היא תמקוללת? לא. אנחנו לא יודעים מכך שאנחנו מדייקים, אבל מכך שהתורה בחרה במילה מאוד מיוחדת, לתאר את האישה שאם היא לא סתתה, כתוב, היא נקי, היא תהיה מנוקת מכל הקללות, היא תהיה מנוקת. אבל התורה יכלה לכתוב פטורה או תתברך. המילה אינקי, ה-A מתחלף עם ח', חינקי. אז זה כאילו כתוב באופן מפורש בתורה שאם היא כן סתתה, אם היא כן זינתה, היא תחנק, היא תמות. אז מה שאנחנו רואים שפרשת סוטה, שזה לא לכאורה לא עניין ממונות, ובכל זאת לא סומכים על מכלל אהבת השומעין, והגמרא אומרת תאמה דכתיב אינקי, בגלל בחירת התורה במילה הזאת שאפשר להבין אותה גם חינקי על אהב אחי, אם לא היה כתוב המילה המיוחדת מכלל אהבת השומעין, לא אמרינן, לא היינו מדייקים עונש האישה רק אסמך מכלל אהבת השומעין. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אלא איפוך אפילו באיסורה לטלי. רבי מאיר, גם בממונות, גם באיסור, אין לו מכלל אב אתה שומע הן, ולכן צריכים להפוך גרסת המשנה שיהיה רבי מאיר פותר. מה תקיף לרבינה ובאיסור הלטלי, אלא מעטה שטויי יין ופועי ראש בעניין עבודת בית המקדש על ידי הכהנים. אנחנו יודעים שכהן אסור לעבוד עבודת בית המקדש אם הוא שיקור, אם שתו יין, או אם הוא לא התגלח תוך 30 יום, זה נקרא פועי ראש. ומי שעובר על כך ועובד בכל זאת, זה במיטה. אז הידיעה הזאת שכהן שעובד בשתוי או פרוע ראש, שחייב מיטה, מניין זה נלמד? זה נלמד בכלל לאו, אתה שומעין. רש"י מביא את הפסוק בשורה שנייה, אומר יין ושחר תשת ולא תמותו. אז אנחנו מדייקים מכפו, האם תשתו בבואכם אל המועד תמותו. זה לא כתוב מפורש, זה מהדיוק. אז הדין הזה ששטויין בוי ראש במיטה, וזה לא עניין של ממונות, זה עניין של איסו אחי נמי דלת ליל רבי מאיר. מה רבי מאיר לא מסכים שהם במיטה ואתן ואילו שבמיטה שתוי יין פועי ראש ואין מחלוקת בנושא הזה, רבי מאיר מסכים. אז מה אנחנו רואים מפה? שבאיסורה מסתמכים על מכלל אהבת השומעין, אלא לעולם תיפוך. צריכים לחזור למשנה, רבי מאיר מחייב, צריך להיות רבי מאיר פותר, זה תיפוך. כי לטלי, מתי רבי מאיר שולל מכלל אהבת השומעין? בממונה. אז צריכים לפרט באיסורה איתלי, כמו בשטוי יין אין מחלוקת, אמרנו זה דין שמגיעים אליו דרך מכלל אהבת השומעין, ודרך זה אנחנו יודעים ששטוי יין פועי ראש הם במיטה. אז אם באיסורה הוא מסתמך על זה, מה בקשר להוכחה שהבאנו מסוטה ליעיל בסוף עמוד הקודם, שלא מסתמכים על מכלל אהבת השומעין, אלא בגלל שהפסוק כתוב אינקי, כאילו כתוב מפורש ההפך, העונש, ושאני סוטה. סוטה שונה, זה לא דוגמה קלאסית לגילה של איסור. איסור דאית בי ממונה הוא, יש גם צד ממוני, ולכן יש צורך לפרט. ובוא נוסיף את העיקר, גם השבועה של משנתנו, שמדובר בשבועת העדות. השבועת העדות זה בא על ידי תביעת ממון, ולכן אם כתוב רק יברכך אם תבוא ותעידוני, ואנחנו נזדקק לדייק בכלל אהבת את השומעין כדי להגיע למחייב, נגיד לא תבורך, תהיה מקולל אם לא תבוא ותעידוני, מאחר שמדובר בענייני תביעת עדות בעניין ממונות, אם אתה לא מפרט את המסתמך רק על מכלל עליו אתה שומעין, כמו שראינו במשנה, אז ממילא רבי מאיר פותר. אז כאן זכינו לסיים פרק רביעי, פרק שבועת העדות, ובכך אנחנו ממשיכים לפרק חמישי, שבועת הפיקדון. כאן אנחנו נזכיר, בעצם נקרא משנה שכבר ראינו מצוטט בעבר. המשנה, שבועת הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפי עצמו. אם הוא נשבע, השומר נשבע, מי הוא השומר? כמו שראינו עכשיו במשנה, יכול להיות נשים, יכול להיות קרובי משפחה, כל אלו שלא היו מתחייבים בשבועת העדות, בשבועת הפיקדון, כן מתחייבים אם הם נשבעים וכופרים החזקת הפיקדון בזמן שבאמת יש להם את זה. עכשיו, הזכרנו פה שבועה מפי עצמו, זה תופס, זה מחייב גם שלא בפני בית דין. זה לדוגמה אדם שטובים ממנו איפה הפיקדון, והשומר אומר, אני נשבע לך שלא שלחתי בו יד, החזרתי לך, או כל סוג של כפירה בשבועה. יש, האמת היא שיש נוסחאות מדויקות יותר, אבל אנחנו לא כידנים בזה, רק מזכירים ששבועה מפי עצמו זה שבועה שהוא השומר עצמו יוזם. מה זה, מה המשך המשנה? ומפי אחרים אינו חייב עד שפרנו בעידין, דברי רבי מאיר. רשי כותב, ומפי אחרים שלא ענה אמן, כגון משביעני עליך שתחזיר לי פקדוני, ואמר השומר מגיב אין לך בידי. אינו חייב עד שיפול בבית דין, משום זה מושבע מפי אחרים, הרעיון הזה שמישהו חיצוני משביע אותך בעניין פיקדון, לא טיב, זה לא כתוב בתורה, ומשבועת העדות גם אינן לי. זה דבר שלמדנו לא מעט פעמים בדפים הקודמים, ששבועת הפיקדון נלמד משבועת העדות בהקשר לשבועה מפי אחרים. וסביר לרבי מאיר דון מינה ומינה, שאם אתה לומד דין ממקור אחר דרך גזרה שווה, כמו שאנחנו לומדים פה, יש גזרה שווה שמחבר בין שבועת העדות לשבועת הפיקדון. אתה תלמד א' שקיים מושג כזה של שבועה מפי אחרים משבועת העדות, וגם איפה זה מתקיים, זה רק בבית דין, כמו עצה שבועת העדות, שכמובן עדות מעידים רק בבית דין. אז זה הכוונה של דון מינה ומינה, גם שיש שבועה מפי אחרים וגם איפה זה מתקיים. הכל נלמד משבועת העדות, וממילא מגיעים למסקנה הזאת, וזאת זה שיטת רבי מאיר, שמפי אחרים זה רק עם הכפירה בבית דין. נמשיך במשנה, וחכמים אומרים בין מפי עצמו בין מפי אחרים, כיוון שכפר בו חייב. לפי החכמים אין ההגבלה הזאת של תוך בית דין, כמו שבוע מפי עצמו בשבועת הפיקדון הוא לא בתוך בית דין, גם שבוע מפי אחרים. וזה נקרא מה שגם הזכרנו מקודם, דון מינה. אנחנו לומדים שבועת הפיקדון משבועת העדות שקיים שבוע מפי אחרים, זה כן, אבל איפה זה מתקיים, זה לא נמשיך ללמוד משבועת העדות, אלא מנקודה אחרת שבתוך שבועת הפיקדון. ולכן גם מחוץ לבית דין, שבועה מפי אחרים בשבועת הפיקדון, חייב. וחייב על זדון השבועה, אדם נשבע במזיד, כוונה הוא ידע שיש לו הפיקדון, והוא אומר שבועה שאין לך בידי. ועל שגגתה עם זדון הפיקדון. מה הכוונה? אגב, שאמרים חייב, אנחנו מדברים על חיוב קורבן. והוא חייב על, מה זה על שגגתה? הוא לא ידע שיש קורבן עם זדון הפיקדון, אבל הוא ידע שיש לו הפיקדון בזמן שהוא אומר אין לי. ואינו חייב על שגרתה גרידתה. מה הכוונה שגרת גרידתה? אדם שנשבע אין לי פיקדון והוא חשב שאין לו, הוא מתברר שיש לו, זה נחשב מין אונס, אונס ליבו. אז לכן הוא לא חייב במצב כזה קורבן. ומה חייב על זדונה? אמרנו שיש חיוב על מי שמזיד, אשם בכסף שקלים, קורבן אשם, בניגוד לשבועת העדות, שאז דיברנו על שבועת, על קורבן חטאת, חטאת עולה ויורד. פה זה אשם עם סכום מינימלי שאדם צריך להוציא כדי לרכוש את הבהמה, זה בכסף שקלים, זה שני סלעים של כסף. שבועת הפיקדון כיצד? אמר לו, תן לי פיקדוני שיש לי בידך, והשומר עונה, שבועה שאין לך בידי, או שאמר לו התובע, אומר, סליחה, או שאמר לו השומר אין לך בידי, ואז התובע אומר, משביח אני, ואמר אמן, הרי זה חייב. השומר אמנם הוא לא הוציא את המילה שבועה מפיו, אבל הוא אמר אמן אחרי שהתובע הזכיר המילה שבועה. ואם הוא השומר שיקר, חייב, הוא חייב כל מה שאמרנו ליהי. השביע עליו חמש פעמים, בין בפני בית דין ובין שלא בפני בית דין, וכפר, וחייב על כל אחת ואחת. אמר רבי שמעון, מה הטעם? למה לא אומרים אחרי שהוא כפר פעם אחת נגמר הסיפור? אגב, אצל שבועת העדות, אם אדם כפר בבית דין והשביע אותו עוד פעם וכפר, הוא חייב רק פעם אחת. פה אומרים חייב על כל אחד ואחד. רבי שמעון מסביר, מה אתה? מפני שיכול לחזור ולהודות. אחרי שהוא כפר, אין לך בידי כלום, היה לו אפשרות לחזור בו, בניגוד לעדות. בעדות, אחרי שעדים מעידים, או קובעים, אין אנו יודעים לך עדות, יש כלל, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. זה נכון בעניין הלכות עדות. אבל פה בתביעת ממון רגיל, אדם היה יכול לחזור לו, כן, יש לי בידך. לכן, מאחר שיש לו פוטנציאל לחזור בו, כל כפירה נחשב כפירה מחדש. לכן, אם הוא כופר 5 פעמים, הוא חייב על כל אחת ואחת. היו 5 טובים אותו, אמרו לו, תן לנו פיקדון שיש לנו בידך, והוא מגיב, שבועה שאין לכם בידי. אינו חייב אל אחד, אם הוא שיקר, הוא סך הכל עובר על שבועה אחת. אבל אם הוא עונה שבועה שאין לך בידי, ולא לך ולא לך, אלו היו 5 טובים אותו, והוא מפרק, לא לך ולא לך, חייב על כל אחת ואחת. אבל זה אומר, עד שיאמר שבועה באחרונה. צריך להגיד, לא לך ולא לך ולא לך, שבועה. רבי שמעון אומר, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. לפי רבי שמעון לא מספיק שאומר, ולא לך ולא לך כדי לחלק, צריך להגיד, שבועה לא לך, שבועה לא לך, על כל אחד ואחד. עוד דוגמאות של תביעות וכפירות. תן לי פיקדון, תשומת יד, גזל ועבידה שיש לי בידך. כאן מדובר על תביעות שונות, אבל יכול להיות אותו מין. הפקדתי אצלך חיתים, והלוויתי לך גם חיתים, ואתה גזלת ממני חיתים, על זה הדרך. וכך הוא נשמע התובע והתגובה, שבועה שאין לך בידי. היו כמה תביעות, איך נתבע מגיב? ככה שבועה אין לך בידי, אינו חייב אל אחת. אבל מה אם הוא מפרט? שבועה שאין לך בידי, פיקדון, ותשומת יד, וגזר, ועבידה, חייב על כל אחת ואחת. עוד דוגמה של תביעה, תן לי, וכאן זה לא ריבוי תביעות, זה רק ריבוי מינים, תביעה אחת, ריבוי מינים. תן לי חיטים וסורים וקוסמים שיש לי בידך. לא מפרט מה יש לי, אתה חייב לי, זה לא משנה, זה יכול להיות פיקדון או מזה שלוויתי לך. לכן אמרנו זה תביעה אחת, אבל עם אזכור של ריבוי מינים. ומה התגובה של הנתבע? שבועה שאין לך בידי, אינו חייב אלא אחת. שבועה שאין לך בידי חיטין וסורים וקוסמים, הוא מפרט פירוט פה, חייב על כל אחת ואחת. רבי מאיר אומר, אפילו אמר חיטה וסורה וקוסמת, חייב על כל אחת ואחת. אנחנו נראה שלפי רבי מאיר, אומנם התביעה הייתה חיטין לשון רבים, אפילו אם הוא מגיב חיטה אין לך בידי, זה אותו דבר, זה כמו שאדם כמו שאדם אומר חיטין. אנסת ופיתית את ביתי, והוא אומר, מה כאן התביעה? אדם שמאנס או מפתה נערה בתולה חייב לשלם לפי התורה 50 כסף. זה נקרא תשלום של כנס. איך הנתבע מגיב? הוא אומר, לא אנסתי ולא פיתיתי. משביח אני, אבא הזה מוסיף, הוא אומר, משביח אני, ואמר אמן, חייב. זה נחשב כפירת ממון, כמו כפירת פיקדון. רבי שמעון פותר, שאינו משלם כנס על פי עצמו. מה הוא כפר? כפר כפירת ממון רגיל? לא. הוא כפר תשלום, שאם הוא היה מודה מראש, הוא היה פטור. המודה בכנס פטור. אז זה לא ממון סטנדרטי. אמרו לו, אף על פי שאינו משלם כנס על פי עצמו, משלם בושת, הוא גם על פי עצמו. כל הקטע הזה של אונס, מעבר ל-50 כסף שהתורה מחייבת מי שמענס נערה בתולה, הוא חייב גם לשלם בושת, גם לשלם פגם, הערך של הבת הזאת יורדת, מבחינת כסף קידושין, אבא מקדש בתולה, מקבל יותר מאבא שמקדש בעולה. אתה שומע אילו, לפצות על הבושת או על הפגם, הם לא תשלומי קנס, הם תשלומי ממון, שברגע שאדם מודה הוא מחייב את עצמו לשלם אותם, לא פותר את עצמו. לכן החכמים אומרים שכפירת תביעה נסתה או פיתית הפיתי, כפירה כזאת כולל כפירת ממון. זה מגדיר את הנושא של אונס כמו שאר תביעות ממון, שאדם שכופר, הוא כופר בשבועה ושיקר, חייב. גנבת את שורי, והוא אומר לא גנבתי, משביח אני, כלומר אמן, חייב. גנבתי אבל לא טבחתי ולא מחרתי. פה בן אדם מודה על כך שהוא גנב, הוא לא כופר בזה, אבל הוא כופר אם הוא נתבע שלא רק גנבת אלא גם טבחת והוא מחרת. הוא הגנב מכחיש את זה, הוא אומר לא טבחתי ולא מחרתי, משביח אני ומאמין, פטור. התשלום עבור התביחה או מכירה אחרי שדם גנב זה עוד כפליים או אפילו פי שלוש, תלוי אם זה שור או כבש. התשלום האלו על התביחה או המכירה הם תשלומי כנס, ולכן מי שכופר, וזה כנס גרידה, מי שכופר את התשלום האלו הוא פטור, כי זה לא תביעת ממון רגיל. כאן אנחנו אומרים בפירוש אלו הם תשלומים שאם היה מודה הוא לא היה משלם על פי עצמו. אנחנו ממשיכים עם עוד דוגמאות. המית שורחה את שורי, והוא אומר לא המית, משביח אני, ואמר אמן, חייב, כי הוא כפר תשלום שהוא היה באמת חייב לשלם עבור השור שנהרג. אבל המית שורחה את עבדי, בתורה אנחנו לומדים על מה שנקרא 30 של עבד, שור שהמית עבד, בעל השור חייב לשלם 30, ולא קשר לשווי העבד שנהרג. זה דוגמה של תשלום כנס. אז יש כאן תביעה על ה-30 כסף עבור מיתת הריגת העבד על ידי שורו. אז התובע אומר המית שורחה את עבדי, והוא אומר לא המית, משביח אני, ואמר אמן, פטור. שוב פעם, זה דוגמה של מי שכופר תשלום של כנס, לא תשלום של ממון סטנדרטי. אמר לו חברת בי ועשית בי חבורה, והוא אומר לא חברתי ולא עשיתי בך חבורה, משביח אני, ואמר אמן, חייב, כי הוא פה כופר תשלום ממון. אמר לו עבדו, יש דין בתורה די מפורסם שמי שמפיל או עין או השן של עבדו, העבד, עבד כנעני, יוצא לחירות. זה סוג של כנס. אז אמר לו עבדו, איפרת את שני וסימית את עיני, והוא אומר לא איפרתי ולא סימיתי, משביח אני, ואמר אמן, פטור. זה הכלל, כל המשלם על פי עצמו חייב. כל סוג של תשלום שאם אדם מודה בכך, אני חייב לשלם לך עבור זה כך וכך, והוא מחייב את עצמו, אם יש כפירה על סוג תשלום כזה, והוא כופר בשקל כמובן, חייב מה שאנחנו קוראים שבועת הפיקדון, ושאינו משלם על פי עצמו, כמו כל סוגי הכנסות למיניהם, והוא כופר בהם, פטור. עד כאן שיעורנו להיום.